ואני רוצה להזכיר רגע, ואני אשתף פה מצגת. אנחנו ראינו בסוף השיעור הקודם שיש מחלוקת בין הראשונים, אם יש בישול אחר בישול בלח. ראינו שדעת רש"י, איך שהבין אותו הראש, דעת הראש של בית יוסף, נימוקי יוסף, רבנו ירוחם, רבנו יונה, חושבים שיש בישול אחר בישול בלח. יבש לא, בלח כן. ראינו שרוב הראשונים חושבים שאין הבדל, לא יבש ולא בלח. זה הרמב״ם, הרמב״ן, הרשב"א, הרמב״ן, הר"ן, המגיד משנה, רוב הראשונים. אני רוצה עכשיו להסביר, קודם כל, את מי שחושב שיש הבדל בין לך לבין יבש. מה הסברה של המחלוקת? אז נעשה קצת לחדד את הדברים. אנחנו ראינו שיש שתי אפשרויות להבין את איסור בישול. אפשרות אחת, שאיסור בישול זה יצירת אוכל על ידי חומש. אפשרות שנייה, שזה שינוי חומר על ידי חום. ואם נחדד קצת בקצרה, אז הדרך הראשונה מתמקדת בתוצאה של האוכל, והדרך השנייה מתמקדת יותר בתהליך שינוי החומר. ולפי כל אחד מההבנות האלה, אני רוצה לנסות להבין את החנוכה בין יבש ללח. אנחנו נבין את זה, ואז ננסה להסתבך עוד קצת. אם אני מבין שבישול זה יצירת אוכל על ידי חום, מה ההבדל בין יבש לבין לח? אנחנו מדברים עכשיו על יבש שהתקרר או לח שהתקרר. מה ההבדל בין שניצל קר לבין מרק עוף קר? כלומר, אדם, בוא נאמר, התקלקלה פלטה של שבת. אין פלטה של שבת, התקלקלה. אז נגיש לשולחן בורקס קר, נגיש שניצל קר, אף אחד לא יגיש מרק עוף. כלומר, יכול להיות שבנוזל, החימום הוא חלק מרכזי מאוד מההגדרה שלו כאוכל. וברגע שהוא מאבד את החום, לכן הוא נחשב כבר לא מבושל. והדרך הזאת היא דרכו של בעל עגלי טל, ולמעשה, לפי דבריו יוצא ש... באוכל חם החימום הוא חלק מהבישול. אז ברגע שזה קר, זה כבר לא מבושל. באוכל יבש, זה באוכל לח, באוכל יבש, אז האוכל הוא אוכל גם בלי החום, החום הוא תוספת, וגם בלי החום הוא נחשב מבושל. ולמעשה, גם בנוזל, קיימים שני הדברים, קיים הבישול וקיים החימום, וזאת מחלוקת הראשונים. כאשר הנוזל מצטנן, כאשר הוא קר, אז התיקון של החימום כבר לא קיים. יש רק התיקון כאילו של הבישול, והשאלה עד כמה באמת, אני אומר שהעיקר זה התיקון של הבישול או התיקון של החימום, הוא דן בדבר הזה, כלומר, קודם כל בוא נסכם רגע לפני שאני ממשיך. אני מסכם רגע את... סברת המחלוקת. בואו נתחיל ככה, מה ההבדל בין יבש ללח? אז דבר ראשון אמרנו, אם הגדרת בישול היא הכנת דבר לאכילה על ידי חומש, אז אפשר לומר ש יבש קר עדיין נחשב כאוכל, נוזל קר איבד שם אוכל, כי החימום בנוזל הוא חלק מהגדרתו כמבושל. ובסוגריים נכתוב, אם התקלקלה הפלטה, יגישו שניצל קר, לא מרק עוף קר. עכשיו, בהגדרה הזאת, האיגלי איטל אומר, אז אולי במים, לכולי אלמה לא יהיה איסור של בישול. בישול אחר בישול. לכולי אלמה לא יהיה, לכולי אלמה יהיה. כי במים, ברגע שמתקררים, אז הם איבדו את הכל. אז כיוון שהם איבדו את הכל.
במים לעומת מה?
מים לעומת מרק. מרק, אתה אומר, גם אחרי בישול משהו קרה. גם אם זה קר, כאילו, אתה מבין שזה עדיין קצת אוכל. מים, כאילו, זה שום דבר. מים, זה רק החום. ברגע שהם הצטננו, זה לא שווה כלום. בואו נבדוק את זה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו.
משהו קצת, משהו כן.
הפרי מגדים מביא את הדבר הזה, והוא אומר אבל בדיוק הפוך. הוא אומר, מים זה דבר שכולם שותים אותו גם כשהוא קר. אז כיוון שכולם זה נאכל חי, אז אולי בזה באמת כל הבישול במים זה רק החימום. ובזה כולם יסכימו שחייבים, כי בזה אין משמעות אחרת. זה ראוי לאכילה גם קודם. כלומר, גם מי שידבר על הכנת דבר לאכילה, הוא לא יכול לדבר במים. מים זה ראוי לאכילה גם כשזה קר. אז מים, כאילו הבישול, זה החימום, זה מה שיוצר משמעות לכולי אלמה, ואולי לכולי אלמה יהיה חייב במים. אחר כך, באיגלי איטל, בהשמטות, הוא אומר שאולי בעצם יש משמעות לבישול במים, אפילו זה מתקרן. והוא אומר, על פי רפואה, יודעים שטוב לבשל את המים, אפילו אדם שרוצה מים בחום של 60 מעלות, קודם כל מרתיח אותם, ואז מחכה שיתקררו. נכון? אז כאילו הוא אומר, אז יכול להיות שזה כן עשה משהו. יכול להיות שזה יצר משהו. זה אומנם יצר משהו אגבי, זה לא כך בבישול, זה יותר יצר בחיידקים, אבל איגלי איטל, בהשמטות. עכשיו, הגישה עצמה, אבל בכל אופן, היא הגישה שסוברת שחנת הדבר לאכילה, זה הדבר שגורם לו להיות מבושל, וברגע שהוא חזר למצב שכבר לא נהנים מהחום שלו, לא יאכלו אותו, לא נהנים מהחום שלו, אז תהיה בו בעיית בישול, כי אנחנו מבינים שבנוזל יש משמעות מיוחדת לחום המים. וכאילו זה מאבד את החום, אז זה מאבד את המרכיב המרכזי של בישול. בסוגריים רק אני אגיד לגבי בישול במים בכלל, אז יש לנו כמה שיטות. יש כאלה שחושבים שאין בכלל בישול במים, אני מדבר על מים חיים. יש כאלה שחושבים שיש איסור בישול במים, אבל אחרי שהם הצטננו, אז לכולם אין איסור בישול במים, והשיטה הזאת מובנת, אם אנחנו מבינים, למשל כמו הרופאים, שאחרי שהתחמם פעם אחת, זה כבר כאילו קיבל את הרפואה שלו, את כל הדברים שלו, עכשיו זה גם איזה קר. זה כבר נחשב מבושן, זאת שיטת המנחת כהן. יש שיטה אחרת שרושבת שמיים, זה כמו כל נוזל אחר, שזאת שיטת היגליטל, זה כמו כל הנוזלים, אם הם מצטננטים, מחלוקת כמו כל הנוזלים. יש שיטה רביעית שחושבת שמיים לכולי אלמה, אם יצטנן יהיה איסור בישול, שזאת שיטת היגליטל לפני שהוא חזר בו. כי אמרנו שבמים החימום זה החלק המרכזי שלהם, ובלי החימום זה מאבד את שם המים. יש עוד שיטה חמישית שאולי נזכיר קצת, אבל אני לא הולך להתייחס אליה, שמים אנשים רגילים לשתות מאוד חם בדרך כלל, אז אולי אפילו כשזה יתקצנן קצת, זה כבר יחשב לא מבושל, בשונה מנוזלים אחרים. והשאלה היא איזה אנשים. אני למשל לא ככה. אני מחכה. אני רק אומר, יש שיטה כזאת, אפשר להסתכל בשוט אז נדברו, חלק ו' וסימנים ת' וי' בגישה הזו. אני לא מרגיש שזה
מסתמיד רענו המים,
זאת שאלה מצוינת, והאם יש לנו דבר כזה, אבל מצטמק ורע לו, לפני שזה הגיע למצטמק ורע לו, כלומר עכשיו זה לא מצטמק ורע לו, כי אתה רוצה שזה יתחמם, בסוף 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 זה יהיה מצטמק ורע לו, ובאמת יש איזה מחלוקת בהקשר הזה. עכשיו כל הגישה הזאת שאומרת שלמעשה ההבדל מלח ויבש הוא, האם אני אומר שזה אוכל או לא אוכל כשזה קר? שניצל קר הוא אוכל, מרק עוף קר הוא לא אוכל. הקושי שיש לנו הרבה דברי ביניים. יש כאן כל הצווי מים שצריך לראות, למשל, מרק פירות, או מרק עגבניות. מרק עגבניות, יש כאלה שלאיפה אוכלים אותו קר. יש מרק עגבניות מיוחד שיש כאלה שאשכנזים אוכלים, אני לא אוהב אותו. קוראים לו בורשט.
רק
סלק.
ספאצ'יו.
ספאצ'יו, ממה זה?
זה עגבניות.
גם עגבניות. ואז השאלה היא, מה אנחנו עושים את דברים כאלה? אם זה איסור תורה, איסור דרבנן, איך מתייחסים לדברים כאלה? טוב. אנחנו עוברים לשיטה השנייה. השיטה השנייה, שאמרנו שינוי חומר על ידי חום. לפי השיטה השנייה, באוכל יבש, השינוי הכימי נעשה בדרך כלל בתהליך הבישול. והשינוי הזה נשאר גם אחרי שזה מתקרר. למשל, אם אתה בישלת עוף או שניצל, השינוי הכימי התרחש, וגם כשזה יתקרר, נשאר אותו שינוי כימי, זה לא חוזר למצבו הקודם. לעומת זאת, במים, השינוי הכימי המרכזי הוא ההתרחקות של המולקולות, וכשהמים מתקררים, זה חוזר לאותו מצב. ויכול להיות שאם אני אומר שההגדרה של בישול זה התהליך, שינוי החומר על ידי חום, אז יכול להיות שבאמת זה ההבדל מלח ויבש. ביבש החומר לא משתנה גם אחרי שזה מתקרר, או לא משתנה בצורה משמעותית, ולכן הוא נחשב מבושל, ואם תבשל אותו עוד פעם לא תעבור על איסור בישול. ובנוזל זה כן משתנה, ולכן שם אתה תעבור על איסור בישול. עכשיו כמובן, כשיש לנו למשל מרק, אז יש לנו בתהליך הבישול קשרים מסוימים שממשיכים להתקיים, וקשרים חדשים, יש כל הדבר, יש את החלק של הקשר בין הנוזל, הירקות, יש דברים שבאמת עברו שינוי, ויש חלק שאולי כן משתנה מחדש, ואולי זה קשור למחלוקת שאני מדבר עליה, מה קורה בדבר שהוא רובו יבש ויש בו נוזל קצת, רוטב. שזה אולי מתחבר בדיוק למה שאתה אומר עכשיו. אבל בכל אופן, לפי ההגדרה הזאת, ההגדרה היא לא יצירת אוכל, אלא שינוי חומר על ידי חום, הפיכה דבר חי למבושל, זאת ההגדרה, וברגע שעשית את זה, ממילא, אם זה יתקרר, וזה לא ישתנה כמו יבש, לא יהיה איסור בישול, ונוזן כן יהיה איסור בישול. יכול להיות שאפשר להגיד את אותו דבר, אבל בניסוח קצת שונה. במקום לדבר על שינוי כימי, לדבר האם השינוי נרגש. האם שמים לב אליו אחרי שהוא יתקרר. זה קצת אולי יותר קל, ויבש בדרך כלל, השינוי ניכר. כל אחד יכול בקלות לשים לב שהשניצל מבושל, שהעוף מבושל, כלומר ההבדל בין עוף מבושל, בשר מבושל, שניצל מבושל או לא מבושל הוא הבדל תהומי. כל אחד יכול להרגיש ישר את הבישול. כאשר אני מדבר על מים, אף אחד לא יכול להרגיש אם זה היה פעם מבושל או לא. כמובן שעוד פעם פה יש לנו דברי ביניים, ושבהם מרגישים חלק, חלק לא מרגישים, אבל יכול שזאת הנקודה, אם באמת עדיין הבישול עושה רושם. אם אני אומר שהבישול ניכר, אז זה לא איסור בישול גם כשהוא קר. כי הבישול ניכר, אז לא איסור בישול גם כשהדבר קר. אבל אם אני אומר שזה כבר לא ניכר, אז אולי הוא איבד את הבישול שלו. מי שהולך בדרך הזאת, זה בעל תהילה לדוד, שהוא מזכיר קצת הדבר הזה של ניכר או לא ניכר. אז אני כותב כאן, אם הגדרת בישול שינוי חומר על ידי חום, לכן שבדבר יבש גם כשהתקרר חומר לא חוזר לקדמותו, לכן אין איסור בישול. דבר לך כמו מים, הבישול גורם להרחקה של המולקולות, הדבר חוזר לקדמותו כשמתקרר, לכן יש איסור בישול. אם מתקרר, ואמרנו ג' דומה לבית, ג' דומה לבית, ביבש ניכר הבישול גם לאחר הקירור, ולך לא ניכר הבישול לאחר הקירור, ולכן יש בו איסור בישול. השאלה אם זה פקע. השאלה אם אני אומר, תשמע, הבישול נעלם, פקע הבישול. עכשיו, הסברה הפשוטה בדרך כלל בגמרא, לכאורה שלא פקע, כאילו דבר, אין בישול אחר בישול. השיטה המחודשת אומרת, אין בישול אחר בישול, אם אתה עדיין מרגיש את הבישול, לא ניכר, לא זה, כאילו כבר לא מבושל, כאילו פקע הבישול. אנחנו נראה את הסברות האלה ואת השימוש שלהם. עכשיו, אני רק אגיד שיכול להיות שחלק מהסברות כאן גם תלויות בעוד דבר, האם זה היה במשכן למשל, מה שאתה שאלת. אולי נגיד שבמשכן בישלו דברים חיים, לא בישלו דברים מבושלים. ולבשל דבר מבושל זה לא מישהו שהיה במשכן. עכשיו אתה אומר, טוב, אם לא ניכר הבישול בכלל, אז זה כאילו כמו המשכן, זה דומה. אז כל הכיוונים מתחברים ביחד. עכשיו אני רוצה לעשות קצת בלגן. ומה הבלגן שאני רוצה לעשות? אני עכשיו רוצה להצליב בין מה שלמדנו עכשיו בין בישול אחר בישול בלח, לבין מה שלמדנו על בישול אחר בין דרוסאי. להצליב את כל השיטות ולנסות להסביר אותן ביחד. בסדר? אנחנו אוהבים קצת להסתבך. מוכנים? בבקשה. יש לנו 4 שיטות. אני רואה. יש לנו שיטה שאומרת שאין בישול אחר בישול כלל. לא בלח ולא אחר בין דרוסאי. זאת למשל שיטת הרמב"ן והרשב"א והרמ"ח, שאין בישול אחר בישול בכלל. הדעה הזאת היא דעה קיצונית, ולכן קל יותר להסביר אותה. קל יותר להסביר אותה. אם אנחנו מבינים שאין בישול אחר בישול בכלל, אז למשל אנחנו ראינו שיהיה נוח לנו להסביר שבישול זה יצירת אוכל, ואנחנו נגיד בבין דרוסאי זה כבר אוכל בשעת הדחק, ולכן זה נחשב כבישול, ו... לך, יבש, זה לא משנה, בישלת את זה, זה הכל כאילו קיבל נהיה אוכל, נהיה אכשר ראוי, בישעת הדחק, בישעת... גם מרק אוף קר אפשר לאכול בישעת הדחק, כמו בן דרוסאי כזה, זה כאילו נחשב מבושל, וגמרנו. כנראה נסביר את זה על פי יצירת אוכל על ידי בישול, את זה הסברה הראשונה שאמרנו, זה קל לנו יותר להסביר. יש לנו את השיטה השנייה שחושבת שתמיד יש בישול אחר בישול. גם מלח שמצטנן, גם מעל בן דרוסאי, תמיד יש בישול אחר בישול. והשיטה הזאת היא שיטת רש"י, והסמק, והטור, והשולחן ערוך, שתמיד יש בישול אחר בישול. ומי שחושב שתמיד יש אחר בישול, אחר בישול גם אותו, יותר קל להסביר. למשל, יהיה לנו קל להסביר אותו על ידי שינוי חומר. ונגיד, תמיד יש בישול, יש בישול אחר בין דרוסאי, כי החומר ממשיך להשתנות. ויש בישול אחר בישול בלח, כי החומר חזר לקדמותו, ועכשיו הוא הולך ומשתנה מחדש. אז יחסית, את זה קל להסביר, למשל, יצירת אוכל אמרנו, ומעל בין דרוסאי, שווה אוכל, ולכן פטור. לפי השיטה הזאת לא. אפשר לחלוק על זה כמובן. השיטה הזאת שאמרנו, אז אמרנו אולי יצירת, אולי שינוי חומר באמצעות האש, ולכן גם לאחר בין דרוסאי וגם מלח שיצטנן יש שינוי חומר. תמיד את הקיצוניים יותר קל להסביר, ולכן גם בחיים שלנו אנשים יותר קיצוניים. זה לא אומר שזה יותר נכון. אני לא בא עכשיו לדבר על הראשונים פה, אני אומר בכלל בחיים, כן? אבל העולם הוא מורכב. אבל אתם יודעים שמה שכתבתי לכם עכשיו זה נוח, כי אם אתה רוצה לזכור בעל פה שיטות, שואלים אותך, מי אומר אין מישהו אחר בן דרוסאי? אז אתה יודע, תזכור תמיד, רמב"ן, רשב"א, רמ"ח, אין מישהו אחר שום דבר. לא אחרי בן דרוסאי, לא בישול אחר בישול גלח, רמבן רשו, רמח, אין בישול בכלל. יש משהו דוגמה יכול לשאול. יש לנו עכשיו את דעות הביניים. יש לנו את דעה ג' שאומרת שיש בישול אחר בן דרוסאי, אבל אין בישול בלח שנצטנן. וזאת שיטת הרמב"ם על פי הבית יוסף, הר"ן, המגיד מישנה, כלומר אחרי בן דרוסאי יש בישול. אבל לח שיצטנן, בו אין בישול. איך נסביר את הדעה הזאת? יש בישול אחר בן דרוסאי, אבל אין בישול. זאת אומרת, אולי היקר.
היקר הוא תורם לנו לדלת, אבל לא לגימל.
עוד שם מעניין, לאיזה כיוון אתה מסתכל בעיקר, אני מדבר על גימל.
אחרי בן
דרוסאי? לכאורה. תראו, אפשר למשל לדבר, יש כל מיני דברים שצריך לחשוב עליהם. מי שחושב שיש בישול אחר בן דרוסאי, ראינו שאפשר להסביר אותו שיש בישול אחר בן דרוסאי, או בגלל שיש עדיין שינוי חומר שממשיך. ואם אני אומר שיש שינוי חומר שממשיך, אז אנחנו קצת נתקעים הלך, כי בלך לכאורה זה חזר לקדמותו וגם יש שינוי חומר. ראינו אפשרות אחרת להסביר, שיש בישול אחר בן דרוסאי, בגלל שצריך שיהיה מוכן לאכילה, ואחרי בן דרוסאי זה מוכן רק בשעת החג, זה לא נחשב מוכן לאכילה. אז אם אנחנו מסבירים שזה לא מוכן לאכילה, אז אפשר להגיד, אחרי בן דרוסאי זה לא מוכן לאכילה, ולכן יש איסור בישול אחרי בן דרוסאי. אין בישול בלח שיצטנן, כי אחרי שזה יתבשל פעם אחת, זה תמיד מוכן להכילה. עכשיו, זה נכון שבמים זה מוכן להכילה גם קודם. נכון שאנחנו כאן נצטרך לראות עוד סברות, אבל איכשהו נצטרך להגיד, ונצטרך להגיד, אולי בדוחק זה, אם אני אומר שאין בישול אחר בן דרוסאי, אבל יש בישול בלח שנצטנן, אז אם אין איסור אחר בן דרוסאי, אז אפשר להגיד אולי מה שאמרת על הניכר, שאחרי בן דרוסאי, אז אולי כבר ניכר שזה מבושל, זה ראוי לאכילה בדוחק, אז כן מרגישים כאן את הבישול, ואולי בלח שיצטנן לא מרגישים את הבישול. אני מביא את זה רק כדי שתמיד אתה אומר סברה, אתה צריך לראות את כל המפה. אז לא תמיד אתה יכול להסביר לגמרי בצורה מדויקת, אבל לפחות יש לנו אפשרות איכשהו להסתדר עם כל השיטות והסברות. ומה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה לנסות לקחת את כל הדברים האלה, ולראות איך אנחנו מתקדמים איתם, הלכה למעשה. וכאן מתחיל להיות מעניין, כי כל ההלכה למעשה היא לא רק הלכה למעשה, היא הלכה למעשה, היא מאוד מרתקת, כי זה ממש קריטי בכל שבת, והיא מאוד מרתקת גם למדנית. אנחנו צריכים לראות בדבר הזה את פסיקת ההלכה, של השולחן ערוך והרמה, אנחנו צריכים בדבר הזה לברר, כשדיברת על נצטנן, מה זה נקרא נצטנן? לא רותח, ירד מיד סולדת, התקרר, מה בדיוק נקרא נצטנן, ולהבין את הסברות השונות. אנחנו צריכים להבין כל מיני מצבי ביניים. אז מצב ביניים אחד זה שיש לך יבש ויש לך נוזל. מצב של ביניים שני, שיש לך צ'ונט כזה, שזה לא נוזל ולא יבש, בדיוק זה תערובת כזאת. מצב ביניים נוסף זה שיש לך דבר שהוא קרוש והוא הולך להיות נוזלי. ואין דבר קרוש הולך להיות נוזלי, נחשב יבש או נחשב לך. כל הדברים האלה אנחנו נצטרך בעזרת השם לדון בהם, וזה גם מעניין בסברות, אבל גם ממש קריטי הלכה למעשה. אתה מחמם הבוקר, שבת הבוקר, אוף קרוש, מותר או אסור, אתה מחמם כל מיני נוזלים עם דברים שיש להם קצת נוזל, אז אלה הדברים שבעזרת השם נעשה בשורה.
אז
לא נתעסק
כאילו
במקורות
שהרבה שלחתי?
שאלה מצוינת. המקורות ששלחתי היום, זה מדבר, נדמה לי, הדבר קרוש. נכון? אז נגיע לזה, לא יודע אם פעם הבאה. תגמרו קודם כל את המקורות הראשונים, מי שגמר, אז יש לו... יש מה לעשות. טוב, נתראות לכולם.
תודה רבה.